דן הרמן, איך הגעת לפה הבוקר?
על אופנוע.
לא אוטונומי.
לא אוטונומי.
ואני הגעתי במונית, למרבה הצער, שמחה, תלוי מאיזה כיוון אתה מסתכל, זה כן היה נהג.
כן, זה אחד הדברים הראשונים שמעריכים שהשתנו.
אז אנחנו היום מדברים על התחבורה האוטונומית, משהו שמדובר כבר משהו כמו 10 שנים ממש בחיים האמיתיים, ולא רק בסרטי מדע בדיוני פופולריים. ואנחנו ננסה להבין לאן זה הולך, איך זה יקרה, מה הבעיות בדרך לשם, ומתי אנחנו נוכל לעלות על מונית ושלא יהיה שם נהג.
אפק הטוק, הפודקאסט של מכללת אפקה להנדסה בתל אביב. מדברים הנדסה.
ברוכים הבאים וברוכות הבאות לאפקה טוק, הפודקאסט של אפקה, מכללה אקדמית להנדסה. אני עידו קינן, היום אנחנו עם דן הרמן, ראש התמחות הנדסת רכב באפקה. שלום דן.
שלום וברכה.
עוד לא דוקטור.
עוד לא עובד על זה.
איך אתה הגעת לתחום הזה?
תחום הרכב עם הרבה הרבה תשוקה, מגיל מאוד מאוד צעיר. הודעתי שאני אהיה מהנדס רכב, קראתי ולמדתי כל דבר אפשרי. ביצעתי כל דבר שקשור בנהיגה, נהיגה ספורטיבית, מכונאות, כל פעולה, וכמובן לימוד הנדסה. אז למדתי תואר ראשון בהנדסה מכנית, במהלך השירות הצבאי שלי עסקתי ברכב, ועשיתי תואר שני בהנדסת רכב באנגליה, אליו נשלחתי מהיחידה.
התעניינת בצד ההנדסי, אבל עניין אותך גם הצד החווייתי, הנהיגה, היית צופה במרוצים, היית תוכניות טלוויזיה... רצית להיות נהג מרוצים בעצמך?
ודאי.
כן,
מגיל מאוד צעיר רציתי להיות נהג מרוצים. עד היום אני עוקב בערנות אחרי מה שקורה בפורמולה אחת, וגם בסוגי מרוצים אחרים בארץ ובעולם. כסטודנט חסכתי וטסתי לראשונה לחול בשנת 87 לעשות קורס נהיגת רלי, נהיגת מרוץ בצרפת.
איך החוויה הזאת של לנהוג במכונית מרוץ? כי זה מהירויות שאנחנו לא רגילים אליהם, וכבישים פנויים, מסלולים, זאת אומרת, זה לא כמו לנהוג ממש מהר באיילון.
כן, אז כשאתה נוהג על כביש ציבורי, אתה חייב לקחת בחשבון הרבה אלמנטים שיפתיעו אותך, אנשים, מכוניות, תנאי דרך שיפתיעו אותך, ועל מסלול המרוצים אתה יודע שזה הכל פנוי, אתה חוזר על אותו מסלול שוב ושוב, ואז אתה כבר יודע בדיוק מה גבול האחיזה באותו מקום, ובדיוק איך הרכב יתנהג, אז אתה יכול להיות ממש על קצה היכולת האישית שלך ושל הרכב.
זאת אומרת שמבחינה מדעית והנדסית, בעצם היה יותר הגיוני שמכוניות אוטונומיות יתחילו במסלולי המרוצים, כי הכל ידוע מראש ואין הפתעות, ואפשר להתאמן בנהיגה עצמה, ואחרי זה הולכת לכביש אמיתי.
אז זה קורה על מסלולי ניסוי. זאת אומרת, תעשיית הרכב עובדת עם מסלולי ניסוי, ושם יש תנאים מבוקרים. והם מתחילים מזה כמובן, ויש כבר מרוצי מכוניות אוטונומיות.
אז המרוצים הם בעצם לא בין האנשים שנוהגים, אלא בין המפתחים, המהנדסים, האלגוריתמאים?
כן, כן, וגם אסטרטגיים. למעשה המרוץ, לפחות חלק מהפורמטים, המתחרים לא מכירים את המסלול, מביאים את הרכב, נותנים לו הקפה או שתיים ללמוד, הוא סורק בכל החיישנים שלו, הוא לומד את המסלול, ורק אחרי אותם שתי הקפות לימוד, אפשר להתחרות, כמו ברוב המרוצים, על מי עובר את המרחק הכי מהר, או על זמן הקפה וכן הלאה.
ויש שם תאונות?
כן, ברור.
איזה קבוצה אתה אוהד?
היום במרוצי רכב אוטונומי זה עוד בחיתולים, אין לי, לא יצרתי קשר רגשי עם אף אחד. פורמולה אחת אני יותר בעניין של נהגים של לואיס המילטון.
אפקה טוק, מדברים הנדסה.
אז באמת בוא נצא ממסלול המרוצים לכבישים האמיתיים. בוא נתחיל מאיפה אנחנו היום. מה המצב היום של מכוניות אוטונומיות, מה הן יכולות לעשות ומה לא?
אנחנו נמצאים על רצף של התקדמות, ב-level of autonomy, ברמת האוטונומיות של הרכב, שהיא מתחילה מ-level 0, מערכת ABS. הנהג מחליט לבצע פעולה, והרכב מביא אותה לתפקוד המיטבי. רמה אחת היא כבר רמה שהרכב עושה משהו עצמאית, כמו למשל לשמור על מהירות הרכב, כפי שנעשה בבקרת שיעוד, קרוז קונטרול.
שלמי שלא מבין בזה, זה נשמע פשוט. זאת אומרת, תלחץ על הגז, או תעשה את המקבילה של הרכב האוטונומי של לחוץ על הגז, ותשמור על המהירות, ואם המהירות יורדת בגלל שאתה בעלייה, אז תלחץ עוד קצת, ואם המהירות עולה, אז תעת.
לגמרי. המקרה של בקרת שיעוד הוא מאוד מאוד פשוט, אבל ההבדל המשמעותי זה שהרכב לבד עושה את הדברים, אפשר לקרוא לזה אוטומטית ולא אוטונומית, אבל באותה מידה הוא שומר לנו על הנתיב, הוא טיפה מסובב את ההגה ימינה ושמאלה כדי להישאר על נתיב הנסיעה. גם זה כלול באותו לבל אחד, וזה כבר הרכב עושה בעצמו ולא אנחנו. שלב שתיים, שטסלה בעיקר נמצאים שם, אבנר טסלה ומתחרותיה שמדברים על אוטופיילוט או שמות מסחריים אחרים, זה כבר רכב שיודע לנהוג עצמאית, זאת אומרת, יש לו חיישנים, יש לו איזושהי אינטליגנציה מלאכותית, והנהג לא דרוש כדי שהרכב יזוז כרגע מנקודה לנקודה, אבל על פי חוק ועל פי הבשלות של המערכת, הוא חייב להישאר עם הידיים זמינות על ההגה והעיניים על הכביש, רגליים על הדוושות.
איך זה נקרא בשפה צבאית, אדם במעגל או אדם ב...
כן,
man in the loop?
In the loop, כן, יש control in the loop, יש human in the loop. וכן הלאה, כן. זה לא בדיוק in the loop, הוא חייב להיות ערני כל הזמן. זה כמו, לא יודע מה, אבא שמלמד ילד לרכב על אופניים, והוא עדיין מחזיק, נותן לילד לרכב עצמאית, אבל היד שלו שמה, למקרה שיקרה משהו. הלבל השלישי הוא למעשה, הנהג האנושי הופך להיות נהג משנה, הרכב עצמאי לגמרי, והנהג לא חייב ידיים על ההגה, אבל הרכב יכול להגיע למצבים מסוימים, לתנאי דרך, תנאי ראות, שהוא אומר, סטופ.
הוא מודיע לאדם כך אחריות, כך פיקוד.
כן, כן, כן. מפה אני לא מסתדר עצמאית. אנחנו על הגבול, או אולי חלק מהיצרנים טוענים שהם שם. לבל 4 זה כבר, הנהג לא צריך להיות ערני בכלל, הוא יכול ללכת לישון, האוטו ינהג את עצמו לבד, וגם כאן, בתנאים מסוימים, הרכב יכול להגיד, אוקיי, עד כאן אני מסוגל להתמודד, אני נמצא באמצע שוק סוען, פה אני לא יודע להתמודד עצמאית, והלבל הגבוה ביותר הוא כשבכלל אין צורך בנהג, בהגה, בדוושות, זאת אומרת, בכלל אולי אין עמדת נהיגה.
זה מזכיר לי את הסיפור של אפרים קישון, על, על, על זה שהוא ממציא שני מחשבים שישחקו ביניהם שח, והוא יכול בינתיים ללכת לנוח.
בדיוק.
אז כשהם לא יצטרכו אותנו, השאלה אם אנחנו נהיה שם בכלל, או שמכוניות יהפכו להיות כלי שמעביר דברים ממקום למקום, ולא בכך בני אדם. בני אדם ישבו בבית במזגן.
לגמרי, לגמרי. זה למעשה אחד האפליקציות הראשונות שמדברים עליהן, זה הובלת סחורה.
ראינו כבר ניסוי אחד קצת גימיק פרסומי, שחברת בירה אמריקאית שלחה מסעית להוביל בירה, והנהג היה ליד המסעית, ואני זוכר שהוא מתראיין, ואני אומר, הוא יודע, הוא מבין שהעבודה הזאת שלו היא עכשיו של המכונה. הוא צריך למצוא עבודה עכשיו, או הבן שלו כבר לא יהיה נהג מסעית.
כן, אז זה קיים, למעשה יש גם כלי רכב כאלה בארץ, שנוסעים בקמפוס, או אחד אמור לנסוע בקמפוס של שיבה, אני לא מעודכן עד הסוף, ושם העמידו בחור עם ג'ויסטיק, שהוא יודע לעצור את הרכב. ישנם חברות שכשהם עושות את הניסויים שלהם על הכביש הציבורי, במרחק קצר מאחוריהם יושבים אנשים ברכב נוסע ששורף בנזין, ויש להם שלטים ביד, כן.
זה כיף, זה המכונית צעצוע עם השלט, אבל בגרסת המציאות.
כן, כן, כן. וכאלה כבר יש הרבה חברות שעושות את זה.
איפה הגורם המקביל שמעכב אותנו בדרך למכונית אוטונומית לגמרי, שאין בה מעורבות של אדם, אתה נכנס, אומר לו את הכתובת, והולך לישון?
הגורם המקביל חלקו טכנולוגי, חלקו מנטלי, מכיוון שטכנולוגית הרכב צריך להיות מסוגל לזהות כל מצב. יש לנו המון מצבים לא ברורים, למשל המסלולים הם לא ברורים מכיוון שיש עליהם לכלוך, הצבע דהה, יש אור וצל, שמש מכיוון מסוים.
זה יכול איזה סיפור עם קנגרו או אייל שהמכונית לא ציפתה, כי אף אחד לא אמר לה שעלולים להיות איילים, כי זה מאוד חריג. ואני זוכר מצד שני, הקרים שהצליחו לעוות צורה של תמרור עצור, בצורה מאוד, בקושי נראית לעין האנושית, אבל גרמה לרכב לא להבין את התמרור. ותמרורים כן. הם עדיין משהו שהרכבים האוטונומיים משתמשים בו.
נכון, אז יש פה את העניין של לזהות של חישה, לחוש את הדברים שיש בדרך, והדבר השני הוא לקבל החלטות נכונות. וכאן זה האינטליגנציה המלאכותית והלימוד המשין לרנינג. ויש פה תהליך מאוד מאוד ארוך של משין לרנינג, ותמיד יש סיטואציה חדשה שלא חשבנו, שלא התכוננו אליה, וזה אחד הגורמים המעכבים, גם רגולציה, ועכשיו הצד המנטלי, בסופו של דבר אפשר להגיד, אבל גם בני אדם לא קוראים כל סיטואציה על הכביש נכון.
משמעותית יותר מאשר מכוניות אוטונומיות, מבחינת פר נשואה.
בוודאות, אבל הסובלנות שלנו לטעות אנוש גדולה הרבה יותר מאשר סובלנות לטעות מכונה.
כי אנחנו לא אובייקטיביים, כי אנחנו בני אנוש. אנחנו סולחים זה לזה.
כנראה,
באיזשהו מקום. היום מכוניות כאלה, מכוניות אוטונומיות, מתבססות רק על מידע שהן חשות בעצמן באמצעות חיישנים, לייזר, לידר, מצלמות, קולטי נפח, דברים כאלה. או שהמכוניות הללו כבר מקבלות מידע חיצוני ממקורות אחרים.
מדובר בשילוב של הרבה שיטות. הנושא של רכב מקושר הוא מאוד משמעותי.
רכב מקושר זה בעצם רשת של מכוניות שמשתפות זו את זו במידע, ומקבלות גם מידע נגיד
מהתשתית.
כן, הן מקבלות מידע לא רק באמצעים חושיים, אלא גם באמצעות תקשורת נתונים.
כן, כן. זה גם תהליך שהוא בפיתוח, מכונית למכונית זה עניין שקיים, ורשת של מכוניות זה באמת
הגביע הקדוש.
הגביע הקדוש, כן, כן.
מה נדרש בזה? כשאתה אומר מכונית למכונית, אני מניח שבשלב ראשון מדובר במכוניות של אותו יצרן, או שעובדות על אותה מערכת הפעלה ויודעות לדבר זו עם זו, אבל יש סטנדרטיזציה, יש איזושהי רשת תקשורת מקובלת על כולם, או שכל חברה מדברת רק עם המכוניות של עצמה?
ישנם תדרים שמקובלים, וישנו תהליך של סטנדרטיזציה. באפקה בוצע מחקר בנושא הזה, בעיקר ממוקד בתקשורת עם התשתית. כן, בסוף כל הכלים צריכים לדבר אחד עם השני, ואחר כך אתה רוצה גם לדבר עם רוכבי אופניים, אנשים, אולי כל אחד מאיתנו שמחזיק טלפון חכם בכיס, הוא ישדר למכוניות שמסביב שאנחנו חוצים את הכביש, וכן הלאה.
הסרטים והספרים וכל התרבות הפופולרית מבטיחים לנו כבר שנים את המכונית האוטונומית, את ה... בוודאי רבים זוכרים את הג'וני קאב מהסרט עם ארנולד שוורצנגר.
Where am I?
You're in a Johnny Cab.
I mean, what am I doing here?
I'm sorry. Would you please rephrase the question?
Huh? How did I get in this taxi?
The door opened. You got in.
האם החזון של מכוניות אוטונומיות הוא אותו דבר כמו היום, רק בלי נהג? או שזה הולך לשנות את הדרך שבה אנחנו נוסעים ממקום למקום ומשתמשים בכבישים?
כן, אז הוא הולך לשנות. הוא הולך לשנות בהרבה היבטים. הבטיחות תהיה אחרת, התשתיות. אנחנו כנהגים יש לנו זמני תגובה, אז אנחנו צריכים לשמור על מרחקים בין מכונית למכונית. גם אנחנו לא ניסע במרחק של סנטימטרים ספורים מכונית אחרת. התשתיות יכולות להשתנות ברגע שזה יקרה. אם רכב אוטונומי יאפשר הרבה שיתופיות בין כלי רכב. בכלל, אם אני לא נוהג, אז מה אכפת לי, זאת אומרת, מה אני צריך להיות בעלים של רכב? אז בסך הכל שיבוא רכב שיתופי, יאסוף אותי, וכשהוא יסיים את המשימה, אז הוא ימשיך הלאה לדרכו, ללקוח הבא. וזה יוצר המון סיטואציות מעניינות. מצד אחד אומרים, זה יוריד את העומס בכבישים, כי לאנשים לא יהיו מכוניות. מצד שני, זה יכול להוסיף המון פעילות, מכיוון ש...
אנשים שלא יודעים לנהוג ולא יכולים לנהוג היום, יוכלו להיות במכונית.
עיוורים, ילדים, אתה אולי תשלח את הכלב שלך לווטרינר.
את החתולים שלי במקרה הזה, ולא, עוד לא נולד הרכב האוטונומי שיצליח להכניס חתולים לכלוב ולצאת בחיים. אז בעצם אנחנו מדברים על ערים אולי בלי חניות, כי מכוניות האלה לא צריכות לחנות, הן רק צריכות תחזוקה. אם זה לא הרכב שלי שבעצם לא פעיל רוב הזמן, הרוב מוחלט של הזמן הוא חונה, ואם אנחנו לא צריכים את הבעלות על הרכב הזה, או שאנחנו יכולים לשתף אותה ולשתף את ההוצאה, אז הרכב הזה כל הזמן נוסע. אין את האלמנט הזה של כל הטיפולים וכל התדלוק וכל הדברים האלה, אני מניח שזה גם יהיה אוטונומי, כי אם כבר אתה נוהג לבד, אז בבקשה גם תמלא דלק לבד ותחסוך לי את העניין הזה. ואז הנדלן שהרכב לוקח יתפנה, אבל האם זה אומר כבישים, האם זה אומר יותר כבישים, האם זה אומר כבישים עמוסים, כי במקום לנסוע באוטובוס של 50 אנשים, אני נוסע באוטו של בן אדם אחד, כי זה יותר נוח ויותר קל, ואני לא צריך לחשוב על זה?
כן, זאת אומרת, הרכב האוטונומי הוא לא מפתח להורדת העומס בכבישים, להפך, ככל שזה יהיה יותר נוח, כך נשתמש בזה יותר. המפתח להורדת העומס הוא שרינג, הוא שיתוף של מספר אנשים ברכב בזמן נסיעה. אז כן, רכב אוטונומי ישנה את אופי הנסיעה, ההתמודדות שלנו, יכול להיות שאנחנו בתקופה שאנחנו עושים את הכל מהבית בזום, ואולי כשיהיה לנו רכב אוטונומי שיקח אותנו למקומות, וגם בדרך אנחנו יכולים לעסוק במה שאנחנו רוצים, אז אולי ניסע הרבה יותר.
קראתי איזושהי תחזית דיסטופית על כך שמכוניות אוטונומיות ורחפנים אוטונומיים יוכלו לשמש, בעצם אם אנחנו מסתכלים על זה כמו תעבורה ברשת, הם יוכלו לשמש כספאם. אנשים יוכלו לשלוח מכוניות שכל המטרה שלהם היא להציג פרסומות, אתה תוכל ליצור פקקים באופן מלאכותי כדי להזיק, או להפך, אתה תוכל לגבות כסף כדי לא להוציא את צי המכוניות האוטונומיות שלך לדרכים. מחיר השימוש ברכב אוטונומי אמור להיות יותר נמוך, נכון? זאת אומרת,
כן.
אז שוב, האם אנחנו צפויים לשימוש לרעה, הרחבה מטורפת של שימוש ברכב, הגדלת מספר כלי הרכב, הגדלת השימוש באנרגיה, בין אם מדלק ובין אם מחשמל, שגם מבוסס על דלק, ובעצם לגרום לעצמנו יותר נזק מאשר תועלת בדבר הזה?
תמיד יש ויכוחים לגבי הקדמה, אם היא גורמת לנזק או תועלת, אבל לשאלה לגבי שימוש לרעה, אז ההיסטוריה מוכיחה שכל טכנולוגיה בסוף שימשה, זאת אומרת, יש אינטרסים כלכליים, וזה לא חייב להיות מישהו עם רצון להזיק. מספיק שהרכב, אם אני לא נוהג, יכול להציג לי פרסומות, יש היום הרבה מקומות בעולם שהמוניות עושות את זה, ועכשיו הרכב יכול לבחור בין שתי דרכים, שהן פחות או יותר אותו זמן, אבל אחת עוברת ליד איזושהי חנות שיש בה מבצע, והרכב יציג לי תוך כדי נסיעה, שהנה בחנות הזו יש מבצע מיוחד, רק בשבילי.
שזה יכול... ממש ממש כמו האינטרנט, קח אימייל בחינם, אבל קבל פרסומות.
נכון.
אז קח נסיעה בחינם, אבל אתה תעבור דרך הקניון שלנו ולא של המתחרים. זאת אומרת שהבעלות על רכב תעבור ברובה אצל אנשים פרטיים, לרובה אצל תאגידים שמייצרים את הרכבים או מחכירים אותם למשתמשים, ואז יכול להיות שיש להם אינטרסים, האוטו כבר לא שלך, כמו שספריית השירים באייטיונס לא באמת שלך, כמו שהספרים שלך בקינדל או באמזון, ספרים אלקטרוניים, הם לא באמת שלך, והרכב מחליט, והוא יכול להחליט גם שהוא לא נוסע למקום מסוים.
כן, אז למעשה, כשאתה אומר הוא לא שלך, אתה מקבל אותו כשירות, ואז מדברים על מוביליטי איזה סרוויס. אתה לא, וזה בדיוק ההבדל, אתה לא קונה מכונית, אתה קונה שירות. להגיע מנקודה לנקודה כשאתה רוצה.
נניח, עכשיו אנחנו מסתכלים על עתיד אוטונומי לגמרי, ואני יכול לבחור בין רכב פרטי אוטונומי לאוטובוס אוטונומי, שהוא יהיה יותר חכם ויעשה מסלולים יותר טובים ויעצור במקומות הנכונים, והוא יהיה כנראה יותר יעיל מהאוטובוסים ומהמסלולים של היום. אני ארצה לנסוע עם עוד אנשים, אני אעדיף לנסוע לבד, זה יהיה רק שיקול כלכלי?
זה כנראה יהיה שיקול כלכלי, ואנשים מעדיפים לנסוע לבד, ועל אחת כמה וכמה בשנה, שנתיים האחרונות של הקורונה, יש כבר מחקרים שמראים על שינוי שאנשים מעדיפים לנסוע לבד, הפחיתו את הרצון שלהם לנסוע בתחבורה ציבורית, בגלל העניין הזה של הריחוק החברתי. לנו כחברה יש אינטרס להובלת המונים, להסעת המונים. כלומר, כמה שיותר בני אדם באותו רכב, כך אנחנו נקטין את העומס על הכבישים, נקטין את פליטת המזהמים, ובעצם נביא לאיכות חיים טובה, בתנאי שהשירות הוא שירות טוב. העניין הוא שעד כה, הדרך היחידה להביא לסיטואציה הזאת, היא ברגולציה ובסובסידיות ממשלתיות. זאת אומרת, יש פה רגולטור שצריך להתערב כלכלית ובדרכים אחרות, כדי שזה יקרה, ואני לא רואה שום שינוי.
ואם הרשויות לא יתערבו, אנחנו נראה איזה סוג של תמרוצים כלכליים לעבור לרכב אוטונומי?
אני חושב שהיום חברות הביטוח כבר נותנות תמרוץ לרכב עם מערכות עזר לנהג שמצמצמות מאוד משמעותית את תאונות הדרכים. יש נתון מאוד מעניין שמאז שנכנסו מערכות העזר לנהג, צריכת חלקי החילוף לפחחות, כנפיים ופגושים וכן הלאה, ירדה ב-35%. זה פגיעה מאוד משמעותית.
המוסכים בבעיה.
כן, לפחות הפחחים, כן.
ונגיד, יש אינטרס לחברה שמייצרת מכוניות כאלה להפוך לספקית שירות, השירות של המכוניות, ואז אולי להשתלט גם על תחומים כמו הובלות, כמו הסעות המונים, תחבורה ציבורית, מוניות. המודל הכלכלי משתנה, כי אנחנו לא חייבים להיות בעלי הרכב, ויצרנית הרכב הופכת להיות ספקית שירות.
כן, אז אנחנו רואים את זה, אחד המקומות הראשונים שזה בלט, זה בהשקעה של חברת פולצווגן בגט טקסי. הם השקיעו $300 מיליון כדי לקבל את הידע שנצבר בגט משימוש של אנשים במוניות, מתוך מחשבה שבעתיד הם יצטרכו לתת שירות כזה. זה גם ישנה את מבנה הרכב או את ההתייחסות אליו, מכיוון שהיום חלק גדול או חלק המרבי מההכנסה של יצרניות הרכב מגיע משירות ושדרוגים, כל מה שקורה after sale, זה נקרא בתעשייה, אחרי שקניתי את הרכב, וברגע שהיצרן יהיה מפעיל התחבורה או בעלי הרכב, אז האינטרס שלו הוא לא יהיה לגרום ללקוח להוציא הרבה כסף על שירות, ואז כבר מן הסתם זה ישפיע על תכנון הרכב, על האמינות שלו.
כן, כי אתה יכול לתכנן רכב שיחזיק הרבה הרבה שנים, ולהמשיך לעשות ממנו כסף בדרכים אחרות. זה יעריך את חיי המכוניות כנראה, גם בגלל שהן פחות בתאונות, וגם בגלל שיש אינטרס שהן ישרדו יותר זמן, כי זה בעצם עכשיו לא משהו שנמכר לי חד פעמית, אלא משהו שמוזכר לי, ומשמש הרבה אנשים לאורך הרבה שנים.
כן, אז גם כאן, כמו כל דבר בעתידנות, יש דעות לכאן ולכאן. מבחינה טכנולוגית, זה יעריך מאוד את אורך חיי המכוניות. החיים של המנוע מאוד דומיננטיים, מנוע שריפה הפנימית מאוד דומיננטיים באורך החיים של הרכב, ומנוע חשמלי הוא באמינות ובשחיקה הרבה הרבה יותר, זאת אומרת, אמינות הרבה יותר גבוהה ושחיקה הרבה יותר נמוכה מאשר מנוע שריפה פנימית.
זה כבר לא קשור למכוניות אוטונומיות, זה קשור להתפתחות טכנולוגיית המנוע.
כן, כן, אבל אנחנו, ברור...
אבל הדברים שלובים.
יש מכוניות אוטונומיות עם מנועי דיזל גם, אבל...
לאנשים שאוהבים את הריח של פעם.
כן.
תשמע, אם יש נוסטלגיה היום לריח של ספרים, לריח של נייר, שבסך הכל זה לא המטרה של הספר, זה המדיום שלו, אז אולי יש אנשים שהתגעגעו לריח של הדלק.
כן, די ברור. בעצם החבר'ה חובבי הרכב הרי קרואים פטרול הדס.
כן. טוב, אנחנו יכולים לחשוב על רכב אוטונומי שאתה מזמין, ויש את ההגדרות שלך, כמו שאתה אוהב את הקפה שלך בצורה מסוימת, אז אתה אוהב את האוטו שלך בצורה מסוימת, והוא יגיע גם בצבע, גם בעיצוב, וגם עם הריח, ריח של אור חדש של רכב, ריח של אחרי ניקוי, ריח של דלק, זה כל מיני תת-תעשיות שיכולות להתפתח סביב הדבר הזה. אז הרכב עצמו באמת, יכול להיות שמכוניות יהפכו למשהו אחר לגמרי, כי אנחנו נבלה בהן יותר זמן שהוא זמן איכות לכאורה, זמן שאנחנו לא צריכים לנהוג בו?
לגמרי. בעצם מכוניות היום בנויות, מעוצבות מסביב לנהג. העיצוב של הרכב מתחיל מאיכן הנהג נמצא, במקום שמאפשר לו שליטה בטוחה ברכב. ומרגע שהנהג כבר לא צריך, הוא יכול לשבת בכל מקום ברכב, אז כבר המבנה ישתנה. אם זו נסיעה רחוקה והוא צריך לישון, זה עניין אחד. זאת אומרת, יש פה אין סוף פעילויות שיכולות להיות בתוך הרכב, וכבר אנחנו רואים מכוניות אוטונומיות עם צורות יותר קובייתיות, אפשר להגיד.
מכוניות היום הן גם כלי פרקטי לזוז ממקום למקום, וגם...
סמל סטטוס.
וגם סמל סטטוס, אם יש לך אוטו יקר, יוקרתי יותר, מעוצב יותר, נוח יותר... אבל הן גם נותנות תחושה מאוד חזקה של עצמאות. זאת אומרת, יש לי אוטו, זה אולי הדבר שני הכי עצמאי, אחרי יש לי בית משלי. יש לי אוטו, אני יכול מתי שאני רוצה להיכנס אליו ולנסוע לאנשהו, וזה נותן לי תחושת החופש. זה אולי קשור לאתוס האמריקאי, לכבישים הארוכים ולשטחים הפתוחים. התחושה הזאת, היחס של אנשים לרכב כסמל, הולך להשתנות? זה הולך להיות כמו שאנחנו מתייחסים היום לעגלה בסופר, או שזה יהפוך להפך למשהו שהוא עוד יותר סמל סטטוס, כי רק עשירים באמת יוכלו להרשות לעצמם לנהוג באוטו של פעם עם מילוכים ודלק וכל האקשן.
אז אני חושב שזה ילך בדיוק לשני הדברים האלה. כשאני בסך הכל רוצה להגיע לעבודה, אז זה יהיה עגלה בסופרמרקט שאני יושב בה, אבל האהבה למכוניות, אני חושב שאפשר להקביל אותה לסוסים. פעם הסוס היה אמצעי התחבורה העיקרי, והיום סוסים יש בחוות, וזה ספורט, ומי שמחזיק סוס זה סמל סטטוס במקומות הרלוונטיים.
ומתחרים באולימפיאדה.
ומתחרים באולימפיאדה ברגע זה, כן?
זה תמיד נראה לי מוזר שמי שמקבל את הפרס, את המדליה, זה הרוכב ולא הסוס. הסוס עשה את רוב העבודה.
נכון. בכל מקרה, אני מניח שכבישי נהיגה, כמו שיש באלפים, באלפים יש תרבות פנטסטית, שבכל מעברי הערים יש אופנועים ומכוניות ספורט הכי יפות שאפשר לדמיין, נוסעות בדרכים, אצלנו זה קצת קורה בנס הרים.
זה בשביל הכיף.
זה בשביל הכיף לגמרי, זה לגמרי בשביל הספורט. אני מניח שזה ימשיך גם בתקופת הרכב האוטונומי, מעבר לזה שגם יהיו כמובן ימי מסלול, שתעלה עם הרכב שלך על המסלול. ואז באמת, אם דיברנו על השינויים שיהיו ליצרנים הגדולים, אז דווקא יצרנים כמו פרארי, למבורגיני ויצרנים אקזוטיים אחרים, הם כנראה ימשיכו באותו קו שהם נמצאים בו היום, ואולי אפילו יהיו חזקים ויוקרתיים יותר.
אני אבקש ממך לסיום, דן הרמן, לחזות את העתיד, שזה תמיד רע, במיוחד כשזה מתועד, אבל אחד, מתי? ברמה של שנים, של עשור או של חומש, יהיו מכוניות אוטונומיות לגמרי, בישראל אפילו, אם אתה רוצה להרחיב את האימור, והאם השינוי שהמכוניות האוטונומיות יעשו בחיים שלנו, בסך הכל יהיה שינוי לטובה או לרעה?
אז אני מאמין שכל שינוי הוא שינוי לטובה, ורק צריך לשלוט בו ולפקוח עיניים. אני חושב שהשינוי שרכב אוטונומי יביא, יהיה משמעותי לפחות כמו השינוי שהטלפון החכם הביא לחיינו. מבחינת מועדים של השפעה, אנחנו נראה כבר להערכתי רכבים אוטונומיים בכבישי הארץ תוך איזה 5 שנים באזורים מאוד מאוד מוגבלים, או בתוך קמפוסים, כמו שעכשיו מדברים בשיבה, בבר אילן הם עושים איזה, ואחר כך אולי בכבישים המהירים רק, ולאט לאט זה ייכנס. אני מעריך שבאמת אנחנו נראה מעטים בעוד 5 שנים, וזה ילך ויגבר. מתי נגיע לרכב שהוא לבל 5 לגמרי עצמאי? אני מניח שיש לנו עוד כמה עשרות שנים עד שנגיע לשם, ויש גם אנשים שטוענים שלעולם לא נגיע לשם.
כמו המשיח, הדרך לשם היא החשובה, לא בהכרח התוצאה. ולסיום, אתה אדם שהעדת על עצמך שאתה אוהב רכב, גם מבחינה הנדסית וגם מבחינת הנהיגה, ואתה הגעת לפה עם כסדה ומעיל רכיבה. יהיו אופנועים אוטונומיים?
ברור, כבר יש. למעשה, אני בעבודת הדוקטורט שלי עוסק באופנוע אוטונומי. למעשה, אנחנו באפקה ביצענו פרויקט של רכב חשמלי שנוסע כמו אופנוע בממדים של אופנוע, שהוא בעל כושר להפוך לאוטונומי. אז אנחנו מאוד מאמינים בכיוון הזה, בעיקר מהיבט של חיסכון במקום, חיסכון באנרגיה, מתוך הבנה שאנשים לא יוותרו על העצמאות של לנסוע לבד, אז חבל שהם ייסעו באוטו גדול עם 4 מקומות, בן אדם אחד ברכב, ואז למעשה מה שעשינו, ניסינו לעשות, זה רכב שנותן את כל היתרונות שאנחנו אוהבים במכונית, בתוך ממדים של אופנוע.
טוב, נשמע כמו משהו שבחיים לא הייתי עולה עליו, אבל זה רק אני אישית. דן הרמן, ראש התמחות הנדסת רכב באפקה, מכללה אקדמית להנדסה. תודה רבה לך וויה קונדיוס.
תודה רבה.
אפקה טוק, מדברים הנדסה.
מופק על ידי פודקסטיקו.